הרב שלמה לוינשטיין, כאייל תהרוג, כן נפשי. חסר קצת מההתחלה.
טוב, זה החלק האחד, וגם כתוב אותו הדבר בשיר הנפלא של שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא. הוא מגיע שם לפסוק, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שניים. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שניים. מה זאת אומרת מי שלא לא, לא תירא לביתה משלג? אם יש שלג, מי שיש לו סוודר לא קר לו. מה הוא אמר פה? לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש. אז האמת היא שכתוב שנים, לא שניים. אז למה אני אמרתי שניים? בגלל רש"י. רש"י אומר ששלג זה הגיהנום. אחד משבע השמות של הגיהנום זה שלג. לא תירא לביתה משלג, מי יכול לא לפחד מהגיהנום? התשובה היא, מי שנותן שניים. מה זה שניים? כל, בפרשת ראה, שקראנו לפני שבועיים, כל הנושא של צדקה מופיע כפול. נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, האבט תאביתנו. אומר רש"י, זה לא תירא לביתה משלג, מי יכול לא לפחד מהגיהנום? כי כל ביתה לבוש שניים. מי שעושה הרבה עניינים של צדקה יכול לא לפחד מהגיהנום. זה סיפור ששמעתי לפני יותר מ-20 שנה, אני חושב, סיפור מאוד מעניין, שהייתי יחד עם אמא שלי עליה השלום באיזה מקום, והיה שם אומן אחד, קוראים לו בר עמי. אולי ראיתם פעם את היצירות שלו. בר עמי, הוא כותב פסוקים, האומנות שלו זה שהוא משאיר בין הפסוקים רווחים שיוצרים ציור. הרווחים יוצרים ציור. מאוד מאוד מעניין. וזה דבר מאוד יקר, העבודה היא עבודה גדולה, אז הוא מחזיק את התמונות שלו בכספת בארצות הברית, ומה שהוא מוכר לקהל זה הוא עושה בדפוס משי, מה שנקרא ליטוגרפיה. דפוס משי זה נראה כמו אמיתי ממש, ממש האותיות בולטות על הקלף. וזה כמובן לא מייצרים באלפים, כל ציור שהוא מוכר ממוספר. אז הוא סיפר שפעם ישבה אצלו אישה אחת בהרצאה, שהוא הסביר את מה שהוא עושה, והאישה הזאת אחרי ההרצאה ביקשה לקנות תמונה על הנושא של צדקה. הוא נתן לה. אחרי שהיא קיבלה את התמונה, היא הלכה למקום שלה ופתאום היא לא הרגישה טוב, טוב, אחרי שהיא התאוששה, אז הוא אמר לה, גברת, מה קרה? אז היא אמרה לו, תראה, התמונה שאתה מכרת לי, המספר הסידורי שלה, מאחורי כל תמונה יש מספר סידורי. המספר הסידורי של התמונה הוא A199. אז מה? אז היא הראתה לו, הרמם את השרבול, והראתה לו שיש לה מהנאצים את המספר הזה, A199. זה מאוד ריגש אותה, העניין שבדיוק הצירוף מקרים הזה. אז הוא אמר לה, גברת, ולמה קני דווקא את התמונה על הנושא של צדקה? אז היא אמרה לו, עוד לפני השואה, הייתי מתעסקת הרבה עם צדקה, וגם אחרי השואה שזכיתי להינצל אני גם מתעסקת עם צדקה, אז רציתי את התמונה הזאת. אז הוא אמר לה, גברת, את יודעת כמה זה צדקה בגימטריה? 199. את מבינה שאת נכנסת לידיים של השטן בעצמו, והשטן רשם לך על היד צדקה 199, בזאת לא לגעת, הוא צדקה תציל ממוות. ואפשר לדבר עוד הרבה, אולי נספר עוד סיפור אחד, אולי חלק מכירות את זה. הדברי חיים מצאנז, זה היה אח שקראו לו רב אביגדור. והרב אביגדור הזה היה אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד מסתגף, והיו לו חסידים כמובן. שבת אחת הזמין אותו אחד האנשים שיבוא עם קבוצה של חסידים אליו ליערה איפה שהוא גר, גביר גדול היה, והוא בא לפני שבת, לפני שהלכו לבית כנסת, אומר לו הגביר, הרב, אני רוצה להראות לך את השולחן שבת אצלנו, זה, אני אגיד לך הרב, בשבילי זה כזה תענוג, אין לי הנאה יותר גדולה בחיים מאשר לראות את השולחן שבת ערוך כל כך יפה. הראה לו את השולחן, שולחן 5-6 מטר שולחן, ארוך, מלא סרוויזים יפים, סכום מזהב, משהו, הוא אומר לו, הרב, אני אומר לך, זה בשבילי משהו, אני כל כך אוהב לראות את זה, אין לי תענוג, ממש... מיינוי לו מבה, אני היה... פתאום עננה העיבה את הפנים שלו, והוא אומר לרב, והוא נתן שאגה, חנה! הגיעה איזה בחורה כזאת מקלונת, אומר לה, חנה, מה זה צריך להיות? למה אין פה את, את המלחיות לא שמת לשולחן? איזה צורה יש לשולחן שבת בלי מלחיות? צעקות, צעקות, אני לא רוצה לראות דבר כזה יותר, ואני לא יכול לסבול דבר כזה, ומה את מזלזלת? והתחילה להתנצל, אני מבקש סליחה ואלף סליחות, ולא התכוונתי, ורק מיהרתי לכבוד שבת, ואני מבטיחה שלא יקרה יותר, ואני כבר שמה את זה, והיא הלכה, אז הוא אומר לרב, ראית מה זה? יתומה מאבא ואמא, לקחת אותה מהרחוב, לקחתי אותה, וזה התודה שלה, ככה היא מתנהגת, אני לא יכול לסבול את זה, היא מזלזלת. אמר לה הרב, תשמע, אם היא יתומה, זה ממש, אתה יודע, זה סכנה גדולה מה שאתה עושה. יתומה כתוב בתורה, הכל יתום ואלמנה לא תענון. ואיך אתה עושה דבר כזה? ואתה צריך לדעת שבסך הכל, מה? מלחייה, אז לא יהיה מלחייה. תאמין לי, השבת תסלח לך 10 פעמים על זה. רק אל תעשה לה את זה, זה יתומה. אומר לו, הרב, תודה רבה על כל הדברי תורה שלך, אבל אני לא צועק עליה כי היא יתומה. אני גם על בני הבית שלי ככה צועק, אני לא יכול לסבול דבר כזה. שוי, קשקש, קשקש, הלכו לבית כנסת. חזרו מהבית כנסת, אז נכיבד את הרב לעשות קידוש, ואחר כך המויצי, נו, ברוך השם, התחילו להגיש מאכלים. אבל הרב, רב אביגדור הזה, כמעט לא אכל שום דבר. אז אומר הרב, למה לא תאכל? זה הכל מצוין וזה, והוא אומר, כן, אבל אני לא רגיל לאכול הרבה, אני לא יכול לאכול הרבה. אמר לו, אבל הרב, זה שבת היום, זה שבת, זה לא עניין, זה שבת, זאת אומרת, זה ניצוצות הקדושה ועניינים, צריכים להעלות הניצוצות, וכידוע, בדגים, מי מתגלגל בדגים? הצדיקים, לכן בשבת אוכלים, נו, אז שהרב יאכל? נו, זה בסדר, נו, את הניצוצות אני כבר בטוח שאתה תדאג להם כבר, אתה תעלה אותם. והיה בלילה, בבוקר, הלכו לבית כנסת, אתם מבינות לבד שכל חזן רצה להראות שהוא יודע לעשות את כל כוונות האריזל, ובעל קוירי גם רצה למצוא חן בעיני הרב, ולקח עד אחד בצהריים. סוף סוף זה כבר נגמר התפילה, באו הביתה רעבים, הרב עשה קידוש, המויצי, התחילו לאכול. אז הגישו את הצ'ונט, ואומר לו הגביר הזה לרב, אתה יודע, אצלנו הרב נהוג שהצ'ונט, אנחנו נותנים את הכל לאורח. והאורח נותן משלו כביכול לכולם. זה כבוד כזה. אז הוא בא להגיד שלא צריך, אבל עד שהוא גם היה לא צריך, כבר הצ'ונט היה מונח פה סיר כזה ענק. אז הוא קם ורצה למסור את זה הלאה, הרב. פתאום הוא נעצר, הוא אמר, שנייה, אני עוד לא טעמתי מזה. אז מה, אני אתן לכולם, אני עוד לא טעמתי? צריך לטעום. לקח את הכף שלו, בתוך הסיר, ככה. טוב מאוד, טוב מאוד. והתחיל לחטוף ולאכול כמו, עוד לא בולע, כבר שם חדש, עוד כף, עוד כף. ובינתיים קצת מים לשטוף את הצינורות, שייכנס עוד. ואנשים שם ישבו, לא ידעו איפה לשים את עצמם. לפעמים אתה אפילו לא יכול לצחוק ברוב, אתה לא נעים, לא יודעים איפה לשים, מה קרה פה? הרב ככה מתנהג ונופל לו בבלח על הזקן, וצורה זה. גמר את הסיר, אומר לו, יש עוד? אמר לו, כן, יש עוד. נו, אז תביא, כל כך טעים. גמר את הסיר השני גם כן, יש עוד? אמר לו, לא ידענו שהרב יהיה כל כך רעב. אמר, טוב, באמת הייתי רעב, היה מצוין אבל, מצוין, תודה רבה, תודה. מי עשה איזה? חנה עשה איזה? יאי, תגיד לה שזה היה מצוין. מוצאי שבת, רק עשו עבדולה, הלכו. בדרך אף אחד לא דיבר כלום, אבל לא היה צריך לדבר. השאלה הייתה מונחת על השולחן, זה היה ברור, מה קרה פה? אז הרב אמר להם, לתלמידים, אתם מתפלאים, נכון? אמרו לו, כן, כן. אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, בכלל לא התכוונתי לטעום מהצ'ונץ. אלא שכשבאתי והרמתי את זה כדי להעביר, הריח יהיה לי לאף, והרחתי שמשהו פה לא בסדר. לקחתי כף וטעמתי והתברר שאני צודק. חנה טעתה, היא שמה נפט במקום שמן. ואני הבנתי שאם הוא יאכל מזה הגביר, אם הוא יאכל מזה, הוא יעיף אותה. ריחמתי עליו, ולכן אכלתי את כל הצ'ונט. אמרו לו, אבל הרב, הוא לא אכל צ'ונט? אמר להם הרב, השבת תסלח לו שהוא לא אכל צ'ונט. אבל זיקיתי אותו להמשיך לגדל את היתומה בתוך ביתו. אלוהים היה אוכל את הצ'ונט, היה מפסיד את המצווה. ואנחנו הרי ניצלים בהם מדינה של גיהנום. ואנחנו יכולים להמשיך ולדבר על צדקה הרבה הרבה, אבל ככל שנמשיך לדבר כך תהיה הקושייה יותר גדולה. מה קרה עם ירמיהו הנביא? בגמרא כתוב שירמיהו הנביא התפלל להשם שכשאנשי ענתות ירצו לעשות צדקה, שהשם יכשיל אותם בבני אדם שאינם מאורגנים, שלא ייתן להם לעשות צדקה, אפילו אם ירצו לתת, שיביא להם דווקא אחד שלא מגיע לו את הצדקה, ועל ידי זה יכשיל אותם בבני אדם שאינם מאורגנים ולא יהיה להם את המצווה של צדקה. למה לא? אם צדקה זה דבר כל כך גדול, אדרבה, שאנשי ענתות, באמת אנשי ענתות היו מתחת לכל ביקורת, ממש התעללו בירמיהו הנביא, אבל בסדר, שיעשו צדקה, מצווה גוררת מצווה, אולי הם יחזרו בתשובה. למה להתפלל שלא יהיה להם את המצווה? אז לפני שנתחיל לענות על זה, נעשה קצת הקדמה. כולן מכירות את הפרק ותהילים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, ובהמשך אומר דוד המלך, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. מה ההבדל בין בער לכסיל? איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. מה התשובה? היא, יש מטוס F-16, עשו תערוכה, כל אחד בא לראות, כולם עושים מצטלמים והולכים הביתה. למה אנחנו מבינים משהו ב-F-16? בגלגל שלו אנחנו לא מבינים כלום, בטח לא בכל הטכנולוגיה. מה מבינים? יפה מאוד, נחמד, תודה רבה. זה איש בער, הבער לא יודע, לא יודע, מסתכל, הולך. כסיל בא לתערוכה, נעמד ליד המטוס, מסתכל, קורא לאחראי, אפשר משהו שנייה? תגיד לי, בכנף, לא השמאלי, הימני, כן? כן, אבל בצד שמאל של הכנף יש שם ברגים, נכון? הבורג השביעי, למה הוא שם? תגיד, אתה כסיל? כסיל לא יבין את זאת, בדיוק את זה הוא לא מבין. למה חוץ מזה הבנת משהו? אומר דוד המלך, כזה עולם מה שאנחנו יש מסביבנו, מלא חוכמה, מלא, אתם יודעות, אי אויבה בטענות לקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי כאלה צרות? אולי התחייף לך אויב באיוב? אולי זה אותם אותיות, אולי פשוט טעית, אני לא אויב, אני איוב. הקדוש ברוך הוא ענה לו משהו? למה הוא סובל צרות? הקדוש ברוך הוא ענה לו? לא, הוא ענה לו משהו אחר לגמרי. הוא אמר לו, אתה חושב שאני התחלף לי משהו? התבלבלתי? אתה יודע שהשערות שיש לבן אדם, לכל שערה יש גומה בתוך האור עם שומן שמשם היא יונקת את החיות שלה. אין שתי שערות בגומה אחת. אז בין שערה לשערה אני לא מתבלבל, בין אויב לאיוב התבלבלתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהאיילה יש לה כנראה סבל יותר גדול מכל בעלי החיים האחרים בשעה שהיא יולדת, ולכן היא כל כך שונאת את הוולד שלה, עד כדי כך שהיא עולה להר הכי גבוה ורוצה להמליט את הוולד באוויר כדי שיפול ויתרסק. וכשהיא יולדת בדיוק באותו הרגע, הקדוש ברוך הוא שולח לשם נשר, ועל הכנפיים שלו הוולד יוצא, והוא מביא אותו לחוף מבטחים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה תספר לי שאני התבלבלתי? אני לא מתבלבל. אז מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, למה הוא סובל? אמר לו, לא צריך לגלות לך למה, אני רק אומר לך שאני משגיח ואני יודע מה אני עושה, זה הכל. פעם היה רב שמעון מירוסלב, הוא חי הרבה שנים, הגיע לזקנה מופלגת, אז שאלו אותו התלמידים, רבינו, במה ארכת ימים? לא התכוונו לשאול מה אכלת, מה לא אכלת, אלא באיזה זכות. אז הוא אמר להם, אתם יודעים, אנשים מסתובבים בעולם כל היום שואלים שאלות, ריבונו של עולם, למה, למה, למה הוא עשיר אני אני, למה הוא זה, למה, למה? אז שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, בוא הנה, אני אסביר לך הכל. הוא אומר, אני אף פעם לא שאלתי שאלות, אז הקדוש ברוך הוא השאיר אותי. איש בער לא ידע, אדם שהוא בער לא מבין כלום, תראה איזה עולם יש מסביב. אז מה אני אשאל בדיוק על הפרט הזה, למה אני עשיר והוא אני, למה זה, מה, את זאת אני לא מבין כלום. אז בין כל מה שאני לא מבין, גם את עצמי אני לא מבין, גם את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתי אני לא מבין. הכסיל בא אומר, הכל הבנתי, אבל למה אני זה עוד לא הבנתי. למה הוא זכה בלוטו ולא אני? זה אני לא יכול להבין. זה כסיל, כסיל הוא יבין את זאת. אז מה הוא באמת לא מבין? לפרוח ראשו היא עם כמו עשב, ויציץ הוא כל פועל יבן. למה באמת הראשו היא מצליחים כל כך, כמו עשב, מהר גדולים? וגם כל פועלי אבן, כל אלה שעושים רע, הם מצליחים, ויציצו כל פועלי אבן. זה השאלה. מנו, מה התשובה לזה? עונה דוד המלך, להישמדם עדי עד. להישמדם עדי עד. כלומר, יש אדם שהוא בעיקרו צדיק, אלא מה עשה גם עבירות? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו את העונש שלו בעולם הזה, כדי שיגיע לעולם הבא, נקי לגמרי. וזה באמת הצדיקים מאוד רוצים ככה. היה פעם אחד מהצדיקים בדור שאחרי השואה, היה רב מורדכי פורגימנסקי. אתם שמעתם עליו בוודאי. בצרפת ביחד. רב מורדכי פורגימנסקי, אחרי השואה הוא באמת היה בצרפת, היה אוכל אצל הרב מילר. היה אוכל צהריים. ושם אצל הרב מילר, הוא בעצמו היה בחור, רב מורדכי פורגימנסקי, בחור בן 40, אבל בחור. עוד לא התחתן. והייתה שם פליטה מהשואה שאכלה ביחד איתו על השולחן אצל הרב מילר. ופעם הרב מילר אמר לו, אז למה שלא נעשה שידוך? אז הוא אמר, אבל אני עוד לא ראיתי אותה אף פעם. האיש הזה היה כולו עיון, הוא כל הזמן היה בלימוד, והוא לא ראה מה שנעשה סביבו. אז הרב מילר אמר לו, אבל בסדר, אז אני מציע לך את השידוך. אז הוא אמר, צריך לדעת שני דברים. א', אני אדם קשה, לא יודע אם יהיה לה טוב איתי. ובית, הוא אמר על עצמו שהוא אדם חולה, ואני לא יודע כמה זמן אני אחיה. ככה, וזה סיפר לי רבי יוסף רוט.
אז
הוא היה צעיר, נכון? אז הוא הלך אליה ככה. לי סיפרו את הסיפור, בסדר, אני שומע. בכל אופן, הוא הלך אליה והיא אמרה ככה, לגבי זה שהוא אדם קשה עליי ועל צבורי, כזה תלמיד חוכן, זה בסדר. ולגבי שהוא חולה, אם הוא יחיה שנה, אז זה שווה לי. לפי המסופר, מה שסיפרו לי, אז הוא אמר, שנה אני יכול להבטיח לה. נכון. אחרי שנה הם התחתנו, ואחרי שנה הוא נפטר. רבי יוסף רוט, זכר צדיק לברוכה, שהיה פה דיין בבני ברק, הוא היה תלמיד שלו, של רב מורדכי פורגימנסקי. אז הוא סיפר לי פעם שכשהוא היה בבית חולים בסוף ימיו, הוא היה חולה נורא, ואנשים יצאו החוצה מהחדר והוא נשאר לבד בחדר, אז שמעו אותו אומר, ריבני שלא ילום, און רחמונס, בלי רחמנות ריבונו של עולם, מה שמגיע לי תכניס שאני אגיע למעלה נקי, און רחמונס ריבני שלא ילום. זה הצדיקים, הם באמת רוצים לגמור את העניינים פה, להגיע למעלה נקי, כי העיקר זה באמת למעלה. הראש אבל הפוך, להישום דום עדי עד. הרי גם ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, אז גם לרשע מגיע שכר. אז במקום לקבל את השכר למעלה, הוא מקבל את זה פה. מה הוא מקבל פה? שהוא שר בממשלה ונוסע על וולבו ומאוד נעים לו וזה, אבל זה במקום עולם הבא. ומה יהיה למעלה? לא יהיה לו שום דבר. עד כאן מה שאומר דוד המלך, יפרח רשועים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן. התשובה היא להישום דום עדי עד. יפה. השאלה הגדולה היא איך זה יכול להיות. הלו הקדוש ברוך הוא אומר בגמרא ששכר מצווה בהי אלמה ליקה, אין בכל חללו של עולם מספיק כדי לשלם על מצווה אחת. אז איך ייתכן שהרשע מקבל את השכר שלו בעולם הזה? הלא שכר מצווה בהי על מלאיקה, ככה שואלים. והתשובה הגדולה והיסוד הגדול הוא שאדם קובע לעצמו את התעריף. כמה שווה המצווה? כל אדם קובע לעצמו את התעריף. אני אתן דוגמה שלא שייכת בדיוק לעניין הזה, אבל בכל זאת זה רעיון מקביל לזה. הרב שח זיכרונו לברכה, אולי לא נתחיל עם הרב שח, הרב יוספי שיהיה בריא, שאל פעם, כשבן אדם גונב כבש ושחט אותו אחרי שגנב אותו, כמה הוא צריך לשלם? פי ארבע. אם הוא גנב שור וטבח אותו ושחט אותו, פי חמש. למה? למה אם הוא גנב כבש ושחט, משלם רק פי ארבע. התשובה היא, כיוון שהוא התבייש, כבש סוחבים ככה על הכתפיים, אז הוא התבייש, אז מגיע לו להתחשב בו, להוריד לו אחד מהכפל. שאל הרב יוספי, תגידו לי, אם תמצאו שופט אחד בכל העולם כולו, מצידי אפילו בזימבבווה, באונלולו, תביאו שופט שיגיד, צריכים להתחשב בגנב, וזכן, איך התבייש. סחב את זה על הכתפיים. למה מישהו ביקש ממך לסחוב? אל תסחוב ואל תתבייש. מי ביקש ממך לסחוב את זה? צריך להתחשב בו. שופט אחד שיגיד כזאת סברה. אמר הרב יוספי, שום שופט בעולם לא יגיד את זה. אלא אם כן הוא אבא של הגנב. ובמקרה הזה, השופט הוא אבא של הגנב, זה הקדוש ברוך הוא. גם הגנב זה הבן שלו. הרב שך, זיכרונו לברכה, אבל שאל שאלה אחרת. בסדר, אני לא הייתי מוריד לו, אני לא הייתי חושב ככה. התורה אבל חושבת שצריכים להוריד לו, כי הוא התבזה, כי הכבוד שלו, תגידו, כבוד של יהודי שווה רק כבש אחד? כבוד של יהודי? תוריד לו את כל הכפל, שישלם רק את הקרן. אמר הרב שך, אתה צודק 100%, הכבוד של יהודי שווה המון. אבל מה לעשות, הגנב הזה קבע לעצמו את התעריף. הוא הרי בשביל כבש אחד הסכים להתבזות, הוא גנב כבש אחד ולקח אותו על הכתפיים. אז מה הוא אמר? הכבוד שלי שווה רק כבש אחד. אז הוא קבע לעצמו את התעריף, אז מורידים לו רק כבש אחד. כל אדם קובע לעצמו את התעריף. ככה מספרים החסידים, ואתם יודעים, אתן יודעות, היו לנו צדיקים בעם שלנו שהיו נמצאים פה, אבל הראש היה מונח בשמיים, לגמרי בשמיים. ממש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אבא לוי אליהו, הוא מספר באקדומה, שרבל אלופיאן, שהיה אברך צעיר, אשתו לו עלינו חלתה מאוד, והגיע עד שער עם אובס. עד כדי כך, ממש חיכו למלאך המוות שיבוא לחתום על הטופס. הוא ישב שם רבלה, פתאום נכנס איש אחד, אמר לו, מה הבעיה, כך וכך? בוא איתי החוצה, הראה לו איזה עשב, אמר, איזה לתת לה והיא תהיה בריאה. כך היה. אחרי תקופה הוא פגש את השפת אמת, את האדמור מגור. הוא ניגש, אמר לו, הרבי, אני רוצה ברכה. אמר לו, הרבי, אברך שיש לו גילוי אליהו, הוא לא צריך ברכה ממני. אמר לו רבלה, אם הרבי יודע את זה, אז אני רוצה ברכה מהרבי. מאיפה השפת אמת יודע שהיה לרבלה לופיין גילוי אליהו? מאיפה הוא יודע את זה? אלא אם כן הוא מסתובב שם. הוא שמע את זה שם. הגאון מווילנה שלח פעם להודיע לרב זלמלה. רב זלמלה היה אח של רב חיים מוולוז'ין. היה אברך שנפטר בגיל 37, שרב חיים וולוז'ינר אמר עליו שהוא יודע את כל התורה כולה כמו הגאון מווילנה. שלח הגאון מווילנה להודיע לרב זלמלה, בקרוב, בימים הקרובים, ישלחו לך מגיד מן השומיים שיבוא ללמד אותך תורה, ואני אומר לך, לא כדאי לך להסכים. הכי טוב זה לעמול לבד על התורה. בסדר, כן יעמול, לא יעמול. אבל מאיפה הגאון ידע שבעוד כמה ימים ישלחו? מאיפה הוא ידע? אלא אם כן הוא ישב שם בישיבה שהחליטו על זה. יש אנשים בעם שלנו, כל פעם אם היו אנשים בעם שלנו, שהם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הבעל שם טוב היה אחד מהאנשים האלה. כמובן היה אדם גדול מאוד, ולפי המסופר בא אליו אברך אחד ואמר לו, רבי, אני אין לי פרנסה. אמר לו הבעל שם טוב, אז תיסע ליריד ותעשה עסק אחד בלבד, מה שיציעו לך תעשה, אבל רק עסק אחד, תחזור הביתה. שואל, הוא נסע ליריד, הוא הגיע בדיוק לפנות ערב. כשהוא הגיע לפנות ערב הוא עושה חשבון, מה אני עכשיו עייף, אני אנוח בבוקר רענן, אני אלך ליריד. אבל כמה עולה לנוח במלון? עולה 200 דולר, אז חבל לו על הכסף, אז הוא ישב בלובי, וככה נמנה, ובינתיים הגיעו אלה הסוחרים מהיריד. אז אחד אומר לשני, בואי נה, ראית את החסיד הזה שם? תאמין לי, החסידים האלה, בטלנים, חוץ מלהגיד בוא בוא בספר כל היום, לא יודעים כלום. אמר לו, זה, אתה לי, אתה תספר, בואי נספר לך, והתחילו לזלזל, וככה כשבני אדם מזלזלים, אז שוכחים את עצמם, והתחילו לזלזל עד שהגיעו לזלזל בתורה הקדושה, בשכר של המצוות, עד שאחד לא נחה דעתו, עד שאמר, תאמין לי, אני בשביל 100 דולר מוכר את כל העולם הבא שלי. ההוא החסיד, מוכרים, התעורר. מה מוכרים? אמרו לו את העולם הבא שלו. בכמה? $100. עשינו עסק. נתן $100, הביאו שטר, כתבו, עשו עדים, קניין, נתן $100, הלך לישון. אלה לא הפסיקו לצחוק, אומר לנו, מה אמרתי לך? בטלנים אמיתיים, הרי בינינו העולם הבא שלי לא שווה גם $100. והוא לא היה שומר שבת בכלל. ואלה צחקו כל הלילה, והוא ישן, בבוקר הוא התעורר, אז הוא רוצה ללכת ליריד, פתאום הוא נזכר, רגע, אני כבר עשיתי עסק אחד. אולי לא, אולי חלמתי. התחיל לבדוק בכיסים, הברוך יש לו שטר, אין לו ברירה, חזר הביתה, לא, הבעל שם טוב אמר רק עסק אחד. חזר הביתה, אומרת לו, השתנו, אמר לו, בסדר. אבל ספר, איך היה? אמר לו, ברוך השם. אמר לו, אבל מה קנית? קניתי, מה זה משנה מה? מה זה משנה מה? מאוד מעניין אותי, היה לך ברכה מהבעל שם טוב, נו, מה עשית עם זה? אמר לה, קניתי לו מה בשביל איזה סוחר שלושים הרשבס אפילו. אמרה לו, בטלן. אמר לה, את צודקת, גם הם אמרו ככה. מה יעשה? עכשיו הבית. בינתיים, אלה הסוחרים שם גמרו את המסחר שלהם, חזרו הביתה. אז זה הגיע הביתה, מספר לאשתו איך הוא קנה ומחר והצליח ועשה כסף, ופתאום הוא אומר לה, ציפור השבי רגע על הכיסא, למה שאחרת, תטיפלי על הרצפה, מה שאספר לך עכשיו, משהו נורא מצחיק. תפסנו שם חסיד אחד, עשינו ממנו קרקס, אל תשאלי. הוא מספר לה, והיא במקום לצחוק, אומרת לו, רגע, עכשיו 12, בינתיים הבית דין פתוח, עד 2, בוא נלך, תיתן לי גט. אומר לה, מה? מה גט? למה, מה קרה עכשיו? אומרת לו, מה קרה? סבתא שלי הייתה נשואה ליהודי. אמא שלי הייתה נשואה ליהודי. גם אני רוצה להיות נשואה ליהודי. אם לך אין או היא לא מבה, בשבילי אתה לא יהודי. אמר לה, תפסיק, כן, אני אומר לך, זה היה צחוק, עד עכשיו כואבת לי הבטן מרוב צחוק. אומרת לו, איזה צחוק? שטר, קניין, עדים, איפה הצחוק? חש, ככה. אמר לה, תדעת מה, אני יודע איפה הוא גר, בואי נלך לשם, אני אקנה ממנו את זה חזרה. נסעו, הגיעו בעיר השנייה, אומר לה, חכי באוטו, 5 דקות, אני חוזר פה. נכנס להוא הביתה, אומר לו, שלום, שלום. זוכר אותי? זוכר אותך מצוין, הרי העולם הבא שלך אצלי. אמר לו, או, בשביל זה אני באתי, תשמע, אני חייב לקנות את זה חזרה. אמר לו, לא, לא, לא. אני קונה מצוות, לא מוכר. אומר לו, אהוב, בסדר, בסדר, תקשיב רגע, זה לא העניין, אני, כמובן אני אפצה אותך. אתה קנית ב-100, אני אתן לך $1,000 אפילו, אבל אתה צריך להבין, זה עניין של שלום בייס. ואני לא צריך להסביר לך, אתה יותר דתי ממני, אתה יודע בדיוק מה זה שלום בייס. מזבח מוריד דמעות וכל זה, אתה יודע את זה. אז תתחשב ותמכור לי את זה חזרה. זה יחסית שמה, אומר לו, אתה יודע מה, אין בעיה. $250,000 וזה שלך. אומר לו, מה אמרת? 250,000? אמר, אם זה קשה לך, אפשר גם 250,000. אמר לו, מה תגיד, אתה נורמלי? קנית את זה ב-$100. אמר, נכון, אני אמרתי לך, אני לא מוכר. אלא מה, צריכים להתחשב? אני מתחשב, זה ההתחשבות. אם לא, לא הייתי מוכר גם בבישלב סכום כזה. אמר לו, מה? גנב, כל הדתיים גנבים, הלך לאוטו. בא לאוטו, אומר לה, בואי ניסע הביתה. שואלת אותו, קנית? אמר לה, לא, הוא רוצה הרבה כסף. אמר לה, אז למה ניסוע הביתה? בעיר הזאת אין בית דין. ראה שקלטה אליו הרעה, הלך, שילם את הכסף, נסע הביתה. זה החסיד כמובן הבין שזה הכל מהבעל שם טוב, רוח הקודש וזה, נסע לבעל שם טוב, אומר רבי, תודה רבה. אבל יש לי שאלה רבי, איך שאני לא מסתכל על העניין הזה, אני יוצא פה גנב. אם קניתי ב-$100 מה ששווה 250,000, אני הרי גנב. ואם מכרתי ב-250,000 מה ששווה 100, עוד פעם אני גנב. איפה שאני לא מסתכל, אני לא יוצא פה טוב. אמר לו הבעל שם טוב, תקשיב טוב, כשאתה קנית את זה ב-100 זה היה שווה 100, כשמכרת ב-250,000 זה היה שווה 250,000. מצווה שווה כמה שבן אדם מעריך אותה. והראיה לזה, כתוב בגמרא על הפסוק, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. מי זה היא? אורך ימים בימינה, בימינה של מי? התורה הקדושה. מה זה נקרא אורך ימים בימינה? אומרת הגמרא, אם אדם לומד תורה לשמה, למה ימינים בה, אלה שלומדים תורה לשמה, יהיה להם אורך ימים בעולם הבא. ולמה שמאילים בה, אלה שלומדים תורה שלא לשמה, יהיה להם עושר וכבוד. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אומר הבעל שם טוב, רק שנייה. אורך ימים בימינה, בשמאלה, לומדים שניים ביחד, את אותה גמרא, עם אותו רשי, זה יקבל אורך ימים בעולם הבא, וזה יקבל עושר וכבוד. איך זה יכול להיות? התשובה היא, כל אחד מקבל לפי התעריף שהוא קובע. זה שלמד תורה לשמה, אז באמת שכר מצווה בהי על מלאיקה, אי אפשר לשלם לו על זה. איפה הוא יקבל את השכר? אורך ימים בעולם הבא. אבל זה שלמד תורה שלא לשמה, אז למה הוא למד? או בשביל עושר, או בשביל כבוד. מה הוא יקבל? עושר וכבוד. הנה לך שבן אדם קובע את התעריף לעצמו. רבי ינקל'ה גלינסקי סיפר פעם, שהולך בתל אביב לחפש מניין באלנבי, פעם לא היה מניין באלנבי. הלך מבית כנסת לבית כנסת, עד שהגיע לבית כנסת היו 8 אנשים, הוא התשיעי. שאל אותם מה יהיה, אמרו לו, לא יודעים. אמר, אבל פה יש איזה מקולטניק אחד, ראיתי אותו עם כובע. אמרו, אז איך תביא אותו? הוא בא למקולט, אומר, אדוני, אולי אתה מוכן לבוא, יש מניין מינכה. אמר, לא, אני עכשיו מוכר. אמר, לא, בסדר, מוכר, אבל מינכה 10 דקות, אתה יודע, לא אמרתי לך שחריז. מינכה, זה, אתה יודע, אשרים וכבר גומרים. 10 דקות אתה פה חזרה. אמר לו, אני מוכר, אין לי זמן. אמר לו רבי ינקל'ה גלינסקי, אבל יש לי היום יום הזיכרון של אבא שלי, יורצאי, תעשה טובה. יורצאי זה משהו אחר, סגר את החנות בה. אחרי מנחה, ניגש אליו זה המקולטניק, אומר לו, תגיד לי, אתה גם כן, מרוב שיש לך יורצאי, למה לא אמרת קדיש? אמר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אין לי יורצאי את היום. רציתי שתבוא, אמרתי לך יורצאי, אבל מה? אתה צודק? אני מוכן לפצות אותך. תראה, יסדת 10 דקות. ב-10 דקות האלה במקולת, היית יכול למכור 2 חלב ו-4 לבן. היקף העסקה, משהו בסביבות 25 שקל. והרווח שלך על זה 5 שקלים. אני אפצה אותך ב-50 שקל. כך. הוא אומר לו, לא, לא רוצה. אמר, כך 100. לא רוצה. הגיע איתו עד 300 שקל והוא לא רצה. אמר לו, רבי ינקל'ה, אם ככה, אז תשאר גם למאיריב. הוא הסכים להישאר למאיריב, ובין מנחה למאיריב, רבי ינקל'ה גלינסקי אמר דרשה. מה הוא דיבר? הוא אמר, תראה, בן אדם הרי מקבל שכר על המצוות, כמה שהוא מעריך את זה. היהודי הזה, עד היום, לא בא למנחה בשביל להרוויח 5 שקל. אז על המנחה שהוא כבר כן הגיע, כמה הגיע לו? 5 שקל. היום, בבת אחת, הרים את המחיר. עד כמה? עד אין סוף, הרי גם 300 לא הסכים לקבל. בבת אחת הרים את כל המחיר. ואם כבר מדברים על זה, היה פעם רב ישראל מצ'ורטקוב, אתם בטח שמעתם עליו. רב ישראל מירוז'ין שמעתם. רב ישראל מירוז'ין זה היה נכד שלו, רב ישראל מצ'ורטקוב. אז הוא, היה לו, רב מאיר שפירא מלובלין, היה חסיד צ'ורטקוב, של רב ישראל מצ'ורטקוב. אז בא אליו אברך אחד לרב ישראל מצ'ורטקוב ואמר לו, תראה רב, לא נעים לי להגיד, חמי לא מתפלל. אמר לו הרב, חמך לא מתפלל. אתה בטח מתפלל ב8:30 לפנות בוקר. הוא כנראה מתפלל לפניך. אומר רב, הוא לא מתפלל. אז כתב הרב מכתב, ושמה עושים לו את זה בתפילין. אם הוא יבוא אליי, סימן שהוא מתפלל. ואם הוא לא יבוא, סימן שהוא לא מתפלל. הוא לא הגיע. קרא לו הרב, אמר לו, תגיד לי, היתוכן, איך ייתכן יהודי נכבד כמוך לא מתפלל? אומר רב, אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא מתפלל. למה? יש לי עכשיו קצת בלגן בעסקים, הראש לא מונח במקום, אני בא להתפלל, אני אומר, ברוך, מגיע לשדה התעופה, אתה עולה למטוס, בהשם אני כבר נוחת בניו יורק. אומר רב, מה אני אשקר את עצמי ואת הקדוש ברוך הוא? אני לא מתפלל, ודאי שירגע המצב, אני אבוא להתפלל. אמר לו רב ישראל, תשמע, יש פסוק בתהילים, השם יספור בכתוב עמים. השם יספור בכתוב עמים. מה פירוש? אז אני אגיד לך. יהודי כמוך, בלגן, מגיע לבית כנסת, באמת מגיע לניו יורק תוך 3 שניות. הוא עושה, בסוף התפילה עושה שלום, צריכים לתת לו שלם הלחם ומזל טוב. למה הוא עכשיו חזר מניו יורק, גמר לחתן את הילדים? בסוף תפילה כזאת, מה הקדוש ברוך הוא כותב לו? אפס. בא למנחה, עוד אפס. אחרי חודש יש לו שם 90 אפסים. אבל אז הגיע ראש חודש אלול, תקיעת שופר, הבן אדם נפתח לו הלב, ונתן תפילה אחת, עם כל הרמח ושסה. ואז הקדוש ברוך הוא כותב לו, אחד. כל השאלה איפה הוא יכתוב את האחד הזה, מימין או משמאל? אם הוא יכתוב את זה בצד ימין של האפסים, אז זה רק אחד. אם הוא יכתוב את זה בצד שמאל, זה אחד עם 90 אפסים. אמר לו, אנחנו היהודים כותבים מימין לשמאל. כל העמים כותבים משמאל לימין. והשם יספור בכתוב עמים. השם כותב את האחד בצד שמאל. אבל זה בתנאי שהיית בתפילה והוא כתב לך אפס. אם לא התפללת, זה אפילו לא אפס. אדם עושה, לא תמיד יש לנו את הלב ואת המוח לעשות כמו שצריך, אבל לעשות לכל הפחות. ואז בבת אחת, יום אחד, הכל עולה. בבת אחת. נחזור לענייננו. אז יהודי קובע לעצמו את התעריף. אדם קובע לעצמו את התעריף. עכשיו השאלה היא כזאת, הולך איזה אחד כזה שיגץ, הוא עושה מצווה, בא אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, נו, עשית מצווה, באמת כל הכבוד, מה ניתן לך? אתה יודע מה? יש לנו, אתה רוצה לשבת ליד הבן איש חי בגן עדן? בגן עדן זה טוב מאוד, כן. ליד מי אמרת? ליד הבן איש חי. הבן איש חי, מי זה היה? הוא היה בסדר כזה. בסדר, בסדר גמור הוא היה. או-הו. הוא כל הזמן לומד תורה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת גן עדן, מה אתה עכשיו אומר? בשבילי זה גיהנום. כן, אז מה אתה כן רוצה? מה אני רוצה, ריבונו של עולם? שר בממשלה, תמונות בעיתונים כל יום. טוב, זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. אתה קובע את התעריף. להישום דום עדי עד. עד כאן, הקופה א'. עכשיו בער השתימן ואומר, כתוב בגמרת מסכת סנהדרין שנבוכדנצר רצה לכתוב ספר תהילים. בא מלאך וסתרו על פיו, לא נתן לו לכתוב. למה? שיכתוב. בן אדם רוצה לכתוב תהילים לקדוש ברוך הוא, שיכתוב. אומר הרב שטיינמן, נבוכדנצר, למה נהיה מלך על כל העולם? כולנו מכירים את הגמרה. הוא רץ שלוש פסיעות לכבוד הקדוש ברוך הוא. אחרי ש... איך קוראים לו? חזקיהו המלך נהיה בריא, רצו לכתוב מכתב, כתבו לכבוד המלך חזקיהו, לכבוד ירושלים, לכבוד הקדוש ברוך הוא. רבי נבוכדנצר אמר, מה זה? קודם צריכים לכתוב את הקדוש ברוך הוא. רץ שלוש פסיעות להחזיר את השליח. שלוש פסיעות. בפסיעה הראשונה הוא קיבל להיות מלך על כל העולם. רגע, אנחנו כבר רצנו יותר משלוש פסיעות לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז איפה זה? תשובה היא, זה בעולם הבא. רק הוא רצה בעולם הזה, קיבל בעולם הזה להיות מלך. מה עשה עם זה שהוא היה מלך על כל העולם? החריב את בית המקדש, שחט מיליוני יהודים, וכל העולם כולו היה כמו בזמן סטלין, אף אחד לא יעז לחייך. זאת אומרת, הוא קנה לעצמו גיהנום כזה גדול. בעד מה? בעד זה שהוא נהיה מלך וקיבל את השכר בעולם הזה. עכשיו, השויטה הזה בא להגיד גם תהילים. מה הוא יקבל על זה? להיות מלך עוד 100 שנה. מה הוא יעשה עם זה? עוד יותר גיהנום. בא מלאך וסתרו על פיו, אמר לו, תשתוק, לטובתך תשתוק, די. אם היית מסכים לקבל בעולם הבא, אז בסדר, אבל בעולם הזה, הרי אתה תעשה לעצמך עוד יותר גיהנום, די כבר. לטובתך תשתוק. אומר הרב שטיינמן, ירמיהו הנביא הכיר את תושבי ענתות, והוא ידע שאם הם יעשו צדקה, שכר הם רוצים בעולם הזה. ומה השכר בעולם הזה על צדקה? להיות עשיר. וכשהם יהיו עשירים, מה הם יעשו עם זה? יפתחו עוד כולל? עוד ישיבות יחזיקו? או שהם יעשו עם זה דברים אחרים? הוא הכיר אותם וידע שהם יעשו עם זה דברים אחרים. אמר, ריבונו של עולם, לטובתם, אל תיתן להם לעשות צדקה, כדי שהם לא יהפכו את זה אחר כך לתוספת בגיהנום. לטובתם, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. עכשיו שהגענו עד לפה, אומר הרב שטיינמן מוסר גדול. אנחנו עכשיו בימים האלה מתחילים לבקש, אצל הספרדים כבר התחילו לבקש סליחות, ואנחנו האשכנזים עוד מעט גם נתחיל לבקש סליחות, ובסך הכל חודש אלול כבר כולנו מתכוננים ומכינים את התפריט. מה אנחנו צריכים? אף אחד מאיתנו לא הולך לבקש, הוא הולך להיות ריבונו שלנו, תעשה אותי מיליונר, אבל חיים ודאי כולנו רוצים, בריאות כולנו רוצים, ופרנסה שיהיה ככה, לא לחוץ כל היום, שיהיה ברבע. אומר הרב שטיינמן, השאלה היא מה אנחנו מתכוננים לעשות עם זה, או יותר נכון, מה עשינו עם זה עד היום. אם אנחנו נבוא לדין ונגיד, ריבונו של עולם, תן לנו, אתה יודע, פרנסה, שלא יהיה כזה לחוץ כל הזמן עם הבנק הזה. המנהל בנק לא יושם בלילה בגללי. שיהיה ברווח. והקדוש ברוך הוא יבדוק ויגיד, רק שנייה, אבל כשאני נותן לך, אתה עושה עם זה שטויות. אז לטובתך אני לא אתן לך. אם אנחנו רוצים לבוא לבקש, אז אנחנו צריכים עכשיו להוכיח שאנחנו יודעים מה לעשות עם זה. שאנחנו יודעים למה להשתמש עם הכישרונות שלנו. שאנחנו יודעים מה לעשות עם הילדים שלנו, שאנחנו יודעים מה לעשות עם הבריאות שלנו. לכן מבקשים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך, למענך אלוקים חיים. אנחנו עכשיו צריכים להוכיח שהחיים שלנו הם למענך, למענו של ריבונו של עולם, אנחנו עושים מה שהוא רוצה. ואז יש לנו את הזכות ואת הפתחון פה לבוא לבקש, תן לנו עוד חיים. תן לנו פרנסות, תן לנו בריאות, תן לנו את מה שאנחנו רוצים, את התנאים לעבוד כאן. אם לא, אז אנחנו ממש בסכנה, כי לטובתנו, לטובתנו הקדוש ברוך הוא יכול לקחת לנו את זה. למענך אלוקים חיים. אז נזכור שצדקה זה דבר גדול מאוד. גדול מאוד מגיהנום, מנערות של אש, וכן נגוזו ועבר. אבל אפילו שהצדקה זה כל כך גדול, ירמיהו הנביא מסוגל לבקש, ריבונו של עולם תכשיל אותם לטובתם, אל תיתן להם לעשות את המצווה. ואנחנו אבל נבוא ונבקש, נתחנן ונתפלל שהשם ייתן לנו שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום.